יש משהו בפטיפון שאין בשום דבר אחר. זה לא רק הצליל, זה הרגע הזה של לפתוח את התקליט, להניח בעדינות את המחט ולתת למוזיקה למלא את החדר. הפטיפונים של House of Marley מחברים בין העבר לעתיד, מספקים סאונד עשיר ועמוק, מעוצבים בסטייל שיחמיא לכל בית ומיוצרים מחומרים ממוחזרים. כשמוזיקה, עיצוב וקיימות נפגשים, זה ב-House of Marley. מחכים לכם עכשיו באתר houseofmarley.co.il ובחנות הדגל בקניון דיזינגוף סנטר, תל אביב. מאזינים ומאזינות יקרים, שלום לכם. כאן איתמר רואי מ-All In, הבית של הפודקאסטים. הזדמנות טובה להודות לכם שאתם מאזינים לתכנים שלנו, והפעם אנחנו פונים אליכם כי אנחנו צריכים את עזרתכם. ממש כאן למטה בתיאור הפרק יש סקר קצר, שבו אנחנו שואלים אתכם כמה שאלות קצרות בנושא חינוך, חינוך ושוויון מגדרי. איך זה נולד? בעקבות פודקאסט שעשינו כאן ממש לאחרונה, פודקאסט מבית שטראוס, שווה לדבר על זה, שהגישו סנדר שדה ומיכאל מושונוב. כך נקרא פודקאסט, שווה לדבר על זה. אם עדיין לא הזנתם, תחפשו אותו. ואחרי שתאזינו, נשמח אם תענו לנו על כמה שאלות, זה יעזור לנו מאוד. הלינק גם לפודקאסט וגם לסקר, ממש כאן למטה.
במגדל רואים רחוק גם בביטוח המקיף לרכב, ועכשיו עד 2,300 שקלים הנחה למצטרפים חדשים. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה.
רואי זריאן וגילי ורמוט עם קיקטוק. בית אול אי, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכם, ברוכים הבאים, פרק נוסף של קיקטוק. עוד מעט פגרה באופן רשמי. זה אומר שעונת הרעיונות מתחילה יחד עם עונת המלפפונים, ואנחנו כאן צריך לומר, בפרק שמוקלט מראש, אנחנו ביום חמישי, כדי שאף אחד לא יכעס על המרואיין שלנו, אנחנו נשדר את זה רק אחרי. אז שתדעו, אנחנו כנים. אז רואי זריאן, גילי ורמוט, מה קורה גילי? אתה רוצה להציג את האורח? אתה מכיר אותו הרבה יותר טוב ממני.
כן, מאמן בכיר בליגת העל, הכי מעניין, האמת הוא הכי מעניין עכשיו.
מסכים.
איכשהו אתה מושך תשומת לב תמיד, רוני לוי.
היי רוני לוי, מה קורה?
אהלן, שלום, תודה רבה.
אתה רוצה שאני אספר לך מה האנשים שמאזינים קבועים וצופים קבועים שלנו חושבים?
וואו.
אני אגיד לך.
יאללה.
הם חושבים בוא נה איזה גבר הוא שהוא בא. אתה יודע למה?
למה?
כי זה לא סוד, אתה מקבל ים מחמאות. בוא, אי אפשר להתווכח עם מה שאתה עושה, מקצועית, עוד מעט נדבר על זה, אבל אני לא אשקר, יש פה לא מעט פרקים שאנחנו מדברים על הפועל חיפה, ולצד המחמאות, גם יש ביקורת על הדרך. שעוד מעט נדבר גם על זה. אז אני התחלתי ממחמאה שאני בטוח שאנשים אומרים בונה הוא גבר שהוא בא. אגב, גם אני חושב את זה.
סבבה, קודם כל בוא נהיה קצת עניינים. ביקורת זה לגיטימי. זה לא כשיש משהו אישי ואתה לא מדבר עם מישהו והוא כועס עליך. תגיד לי, הוא יכול להיות שהוא כועס עליך, כי הוא עושה בגמר גביע. ואולי עשיתי טעות שלא נתתי לו בגמר גביע. אני צוחק, אני צוחק. אולי עשיתי טעות שלא נתתי לו.
רגע, מה, אנחנו מדברים? גילי זכה בשבעה גביעים, אתה צריך לדייק את
העניינים. אז זה לא אחד פחות, הוא לא, בגמר לא שיחק.
לא, יש, זה נחשב לי.
לא, אני מנסה
לזכור, באיזה גמר גביע?
באיזה גמר גביע הוא אימן אותך?
נכון. מכבי חיפה? מכבי תל אביב, ניצחנו 1-0 בטדי, כן, כן.
הוא לא שיחק בגמר, רוני?
כן, טעית.
אבל כן, מתי זה? לא, לא טעית, ניצחת.
אני אגיד לך משהו, הייתה קבוצה כזאת שצריכה להילחם ולא שחק כדורגל מאוד התקפי והיצירתי.
הכל בסדר, אנחנו מדברים על עונת 2016, 2017, משהו כזה.
אבל לעניין, אין לי בעיה, באמת חופשי. גם אני מבקר את עצמי, מה, אני בא הביתה, לא מבקר את עצמי?
אין לי
מה,
ספק.
אני לא כועס על עצמי, מה, מאמן, בא, שחקן בא הביתה, הוא לא אומר, וואו, איזה חלש הייתי, וואו, לא הייתי טוב, אולי טעיתי, אולי עשיתי לא טוב. אבל אני חושב שהרבה פעמים, לפעמים קצת הגזימו אותי, לקחו למקומות דברים מסוימים פחות נכון, וזה בסדר, כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה. אני...
ונוגע בכם? אתה יודע, שוב, גם לגילי, גילי ברמה החברית, אני יכול לשאול אותו, אבל אתה, עם כל הניסיון, והיית שחקן, ואתה מאמן, ואתה, לא יודע, 40 שנה בכדורגל, נכון? אתה יודע, לא רק בחיים הבוגרים, דבר כמי מגיל נוער.
תראה, זה לא נעים שמלכלכים עליך, זה לא נעים. היה תקופות שהייתי מאוד מאוד מנותק, והייתי מגזים בחוסר פתיחות שלי, גם בחוסר הרצון שלי, והיכולת שלי להסביר למה אני עושה דברים מסוימים. הרבה פעמים תפסו אותי, הוא קשוח, הוא טקטי, תסביר, תגיד למה לא, אז הייתי אולי אולד פשן של הדור ההוא, תשמע, אני באיזשהו מקום עובר דורות. הייתי בדור שהיה קשטן והיה שפיגל, ובעולם היו קפלו ואנצ'לוטי, והכל היה דיסציפלינה, וזו הייתה מילה כזאת, והדברים לאט לאט זזים, והם יותר, יותר פתוחים, ויש יותר תקשורת, ויש יותר פלטפורמות, ויש יותר רעיונות, ויש יותר מאמנים, ויש יותר סגנונות, פעם שחקו 4-4-2, זהו. אז היום זזים, אז אני זז גם, ומתאים את עצמי למצבים שקיימים, והכל בסדר.
אתה רוצה שנתחיל לדבר קצת כדורגל, נראה לי, נכון?
קודם כל, השאלה הכי אקטואלית.
כן, מה?
אתה ממשיך בהפועל חיפה, אתה לא ממשיך.
לא.
אתה לא ממשיך. ולמה אתה לא ממשיך? זה היה נראה חיבור טבעי, הצלחה גדולה בשנתיים האחרונות.
וקודם כל, בואו נציין שאנחנו 2.5 והפועל חיפה, אני חושב שזה אולי הפרק זמן שהכי הרבה מאמן היה תחת יואב קץ, אני חושב. אני חושב שהיו שנתיים מופלאות מבחינת ההישגים והתוצאות באופציות שהיו לנו, בסגלים שהיו לנו. הגעתי להפועל חיפה שהם היו נקודה מירידת ליגה, עם פתיחת עונה נוראית, עם שני פלייאוף עליון בכל השנים שהיו את הפלייאוף, אז אנחנו נשארנו בפלייאוף התחתון בעונה הראשונה, בנקודה רק פיקששנו את הפלייאוף עליון, והיינו עם מקום ראשון בפלייאוף התחתון, שנתיים פלייאוף עליון, והאמת שלא פחות מאיך שהקבוצה נראית ומשחקת כדורגל חיובי והתקפי, הרבה שחקנים התקדמו בצורה דרמטית. כזה קמרה שהלך לקלוש, והיום דיברתי עם המנהל
המקצועי
של קלוש, שהוא אמר לי שהוא שחקן הכי טוב שלו בקבוצה. תומר יוספי ומלמד ובן ארוש ודיבה ואיתמר נוי וסבק ושחקנים פורצים ושחקנים וחוגי ושחקנים עושים עונות נהדרות, ואני חושב שזה לפעמים זה הסיפוק אחד הגדולים של המאמנים.
אז אתה כאילו אומר מלא סיבות למה כן להמשיך.
כן, לא, את כל מה שמנית ידענו, את כל ההצלחות.
אז אחרי כל זה אתה לא ממשיך.
אבל לפעמים דברים מגיעים למיצוי מסוים, ולפעמים זה החלטה של שני הצדדים, והדברים הלכו למקום כזה שגם לי הייתה התלבטות, וגם שם כנראה הייתה התלבטות, ובסוף כנראה הייתי עם לשני הצדדים.
יכול להיות שזה, הרי לא היה ביניכם קשר כמעט עם יואב די, לא היה ביניכם קשר רציף, טלפונית וזה. הוא אחד שאוהב להתקשר כל יום, כל שבוע.
הוא אוהב כל יום, ואני אוהב כל שבועיים. מצאנו את הנוסחה באמצע.
אז אולי זה נפל שם, לא?
יכול להיות, יכול להיות. מצאנו את הנוסחה באמצע. יואב הוא הבעל הבית שלי, ומאוד חיבתי אותו, ותמיד דיברתי עליו בהרבה כבוד והרבה הערכה. אני לא כזה שכל דקה וכל עניין מרים טלפון ומסביר ודברים מנהלתיים כאלה שלא שייכים אליי, למה אני, מה נשמע. כן, דברים שחשובים לקבוצה. פעם חשבתי גם שצריך פחות, היום אני מאוד פתוח והייתי עם יואב מאוד מאוד חשוף, אבל אני חושב שזה דברים טבעיים, מאמן 2.5 במקום, מתקדם קדימה, הם מתקדמים קדימה והכל בסדר גמור.
אני חושב שאתה מאפק קצת את הדברים.
למה?
אני מאמין אגב למה שאתה אומר.
לא, ממש לי.
אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שאם היית מרגיש שאתה מקבל יותר הערכה, זאת אומרת, אם כבר במרץ מתקשר אליך יואב קץ ואומר לך, תקשיב, תבוא היום למשרד, יחכה לך המנכ״ל, יש לך חוזה לשנתיים.
אני אהיה פתוח.
בשכר, כמו שאתה מרוויח, ואנחנו יודעים שאתה לא מאמן זול ולא נכנס לך לכיס, מגיע לך.
אוקיי.
אני חושב שהיית חותם.
אני אהיה פתוח. יואב כל הזמן חיבד אותי, וכל הזמן דיבר בהרבה הערכה, הרבה מחמורות קיבלתי ממנו באופן אישי, הוא גם אמר לי שהוא מאוד מאוד רוצה אותי, אבל ראיתי שדברים קצת מתנהלים בכסף איתי יותר.
עכשיו הוא אמר לך שהוא מאוד רוצה אותך?
לפני חודשיים.
זאת אומרת לעונה הבאה,
כן,
מינימום.
כן.
אוקיי.
ואני רוצה אותך מאוד, יחד עם זאת, בנשימה אחת, אני לא יודע מה אני אעשה שנה הבאה, אני רוצה לקחת צעד אחורנית, אני רוצה, אני לא יודע אם אני, מה יהיה התקציב, כל מיני סימני שאלה, והדברים לא התקדמו. אז ברגע שהדברים לא התקדמו, אז הבנתי שכמו שאתה אומר, זה לא, דברים לא ברורים, חשבתי שזה לא נכון בשבילי. דיברתי עם אבי נימני מהסוכן שלי, לפני חודש, אמרתי לו, אבי, מבחינתי, אני רואה את הדברים שהם זורמים לאט לאט, זה הזמן להגיד לא מתאים לנו. אמר לי, אבי רוני, קצת סבלנות, לא צריך למהר, בואו נסיים את המשימות שלנו, ואז נדבר על מה שצריך לדבר.
אבל עדיין לא סיימתם את המשימות, רוני.
והנה אני כאן, נכון?
כי בתכלס, בשורה התחתונה, מדברים הרבה על מכבי תל אביב והפועל באר שבע, אבל גם לבית"ר ירושלים ולהפועל חיפה יש עדיין מטרה במחזור האחרון.
בהחלט, כן. זה מדהים שיש לנו עדיין סיכוי. אמנם באר שבע היא בבית הקבוצה עם אחוזי ההצלחה הכי גבוהים, והם ראיתי שם במשחק האחרון נגד מכבי חיפה קטלניים, אבל אנחנו לא מרימים
את זה. אבל אני מנסה להגיד, אתה יודע, כי בסוף ישמעו את הפרק אחרי. אז אנחנו לא נדבר הרבה מקצועית לקראת המשחק, אני מנסה להבין למה עכשיו כן. כאילו, למה היום אתה אומר, אני לא ממשיך. למה לא חכות נגיד עוד יומיים?
זה כבר באוויר יותר מדי זמן. וגם לפעמים שהדברים יותר מדי זמן באוויר, גם צריך להגיד את הדברים, כי גם לא לכאן וגם לא לשם, ואני חושב שכבר עכשיו הכל ברור, זה לא משהו.
וכשהודעת את זה ליואב, הוא לא אמר חרוני, רגע, תחשוב על זה, אולי אני כן רוצה, או שהוא אמר חרוני, קיבלתי. אתה יכול ללכת.
פחות נעשה בצד האישי, נעשה יותר כללי, אמרתי את זה באחד הרעיונות.
העברת את זה דרך התקשורת?
הדברים היו די מובנים.
אוקיי. והוא דיבר איתך מאז? מאז שהוא שמע, הוא בטוח שמע את זה.
בטח הוא דיבר איתי, כן.
אני חושב שהרבה מאמנים הרגישו את התחושה הזאת, גם אם הם לא הצליחו כמו רוני, שרוצים כן יותר הערכה מיואב, כן רוצים איזה מילה טובה, כן איזה...
לא, לא, כן איזה, כן איזה,
בוא עכשיו נחתום חוזה כבר לעונה הבאה, הרי בדרך כלל מאמן מסיים אצל יואב קץ, והוא לא יודע מה קורה איתו עונה הבאה. בקשר להתנהלות היומיומית.
אני יכול לעשות דוגמה, אני לפני שנה, באפריל, תחילת אפריל, חתמתי לחוזה לשנה הבאה. עכשיו דיברו איתי במרס, ועד סוף אפריל ותחילת מאי, שום דבר לא זז. אז מה אתה מבין מזה?
כן.
מה שאתה
כן,
מבין מזה.
אז הדברים בשבילי היו גם לי, גם אני הייתי באיזשהו מקום, בצורה כנה, שהיו לי סימני שאלה, זה נכון, זה לא נכון. לא, לפני שאתה את הצד של הפול, זה נכון, זה לא נכון. וכשאתה מקבל את הפידבק הזה, אז הדברים יותר פשוטים.
עכשיו, בהתנהלות היומיומית איתו, מההיכרות שלי איתו, אני מכיר אותו טוב, הוא לא מתערב למאמן מקצועית, הוא לא מדבר על הרכבים, לא איזה שחקן ישחק, מי יהיה בסגל. איפה הקשיים איתו? ברכש, לא? לדוגמה, אני אתן דוגמה. קודם כל, שאתה רוצה שחקן והוא מושך אותך ומושך, או לדוגמה, בינואר, מה ששמענו מהתקשורת, אחד כמו אניס פורט היה, שבא בניגוד לרצונך,
לא,
או...
לא,
או...
לא
אז תסביר לנו.
לא, בוא נסביר את אניס פורט.
אני אספת אמרתי... אספת חברה של יואב.
אני אמרתי, ואם כן, אתה לא יכול להגיד לו, אבל אני אמרתי, שאם מלמד עוזב את הקבוצה, זה קטלני. בינינו מלך שערי, שעוזב כל קבוצה, קח את ערן זאב, יעזוב את מכבי תל אביב, או את הפודל
שלהם. לא, אין צורך להסביר בכלל.
אוקיי, יש כאלה שלא הבינו את זה.
גם מלמד.
אמרתי...
הפקיע לכם איזה 10 משחקים, רק הוא הפקיע.
אמרתי, נכון, אמרתי בנשימה אחת, שגם ליום אמרתי בשיחות אישיות, אין בעיה שילך, אבל צריך לבוא מחליף. לא יכול לעזוב אותנו מלך השערים, ואין לי חלוץ בספסל, זה לא ילך. אז לשמחתי... הוא התחייב שהוא יביא שחקנים, ואמרתי, אם תביא, הוא רצה להביא את אניס, ואמרתי, לא, לא יבוא אניס פורט.
זה כאילו לא מחליף.
ואז הוא יגיד לי, אין חלוץ. תביא חלוץ, ואז אם אניס פורט יבוא, אין בעיה, אני אשמח. אגב, ילד מקסים, פוטנציאל, יוצא מן הכלל, משהו חריג בפוטנציאל שלו, באמת, רמות גבוהות. אבל כן, יש ליואב נטייה, ואתה יודע, לסמפס שחקנים שהם אצלו. וכשהם כמה שנים אצלו, הם כמו בייבי שלו, וזה דברים יפים וטובים, והוא שומר עליהם, וזה יפה מאוד. אז היה לו, בוא נגיד, הוא רצה את אוהד לוית. ואמרתי לו, אני לא, הוא שוער מצוין, אבל אני רוצה להתקדם, אני רוצה את ג'רפי. ואז נעשה לחץ בג'רפי, הוא רצה את קוסטה סוטרי, הוא שהיה בלם סימפטי וחמולה, אמרתי לו, לא, אני רוצה את מהאמבו. ובסוף היו קשיים, ומהאמבו הגיע. הוא רצה את זה קשר זר שהיה שנה לפני, אמרתי לו, לא, אני רוצה את סבק, ואז הגיע סבק. לשמחתי גם הגיעו שחקנים שגם יצא לי במקרה לבוא בינגו, לא תמיד זה יוצא.
אז אתה מעביר אותי כבר לכמה נושאים.
אני שמלא דברים להגיד רק על זה.
אותו דבר היה תורג'מן, ואני אמרתי, לא, תורג'מן, בהפכות תורג'מן הוא חלוץ טוב מאוד. להפועל חיפה, זה כבר לא, אתה יודע, שחקן נמצא במקום שנה, שנתיים, שלוש, בהפועל חיפה הוא יושב בספסל, הוא לא יקבל את זה נכון. בהפועל באר שבע הוא יהיה חצי-חצי, הוא יקבל את זה באושר גדול. ואז הבאנו את מלמד, שזה היה טוב גם לו וגם לנו. אז בהרבה דברים, אבל בסוף יואב גם זרם איתי בהרבה דברים.
יש לי תחושה שעשית לעצמך כאילו במרכאות נזק. מול יואב. כי יואב מרגיש לי שבא לו לשלוט קצת, ולא נתת לו.
יכול להיות. יכול להיות.
אתה מבין? אבל תראה כמה, איזה רשימה של שמות, אגב, כל הכבוד לך. איזה רשימה של שמות נתת, עמדת על הרגליים האחוריות, כלשון הקלישאה, ואמרת, לא, לא יהיה פה. עכשיו, אתה אומר את זה לבעלים.
אז היה, האמת זה...
אולי הוא מחפש מאמן, אולי הוא מחפש מאמן קצת יותר חלש מרוני לוי.
אז אני צריך לשאול אותו, אני יכול להגיד שכן למדתי עם השנים, פעם הייתי באמת באיזשהו אולם בתחילת הדרך, מאמן קובע את זה, קובע, אתה היום מבין שיש דינמיקה במועדון, שזה חשוב לבעלים, יש שחקנים שהם חשובים לו, וצריך להבין אותו, ויש שחקנים שלא מתאימים, אני צריך להקשיב, וצריך להיות פתוח, אז אני הרבה יותר פתוח, אני הרבה יותר מקשיב, יחד עם זאת, יש דברים שהם ברורים, ובהם לא ויתרתי.
אז יש מישהו, אנשים שחשובים לו, ועושה איתם כברת דרך, ואגב, זה צד יפה אצלו.
מאוד.
איזושהי נאמנות כזאת, למרות שהוא בן אדם נורא קר, וזה יפה אצלו. ואחד האנשים שהוא הכי אוהב, זה גל הראל.
באמת.
העוזר שלך, שאגב, כל הצוות בהפועל חיפה זה לא אתה אוהבת אף אחד, זה נדוניה שקיבלת. זאת אומרת, הגעת לבד להפועל חיפה, לא עוזר, לא מאמן שוערים, לא מאמן כושר.
עוד גם קרה לי בבאר שבע, אולי הצלחתי להביא את בנאדו, ורציתי להביא את בנאדו לפה ולא הצלחתי.
אוקיי.
לא בכל מקום הבאתי את הצוות שלי. אגב, אחלה צוות, שניים מהם היו שחקנים שלי, גם רן וגם גל. אגב, לקבל צוות שהיו שחקנים, וישר להקפיץ אותם להיות מאמנים, זה לא דבר פשוט, צריכים לעבור איתם איזשהו כברת דרך, כדי שיבינו בדיוק מה זה לעשות אימון, מה זה מתודיקה, מה אתה צריך, מה אתה לא צריך. אתה מבין כדורגל מצוין. באמת, אני שומע אותך ואני אוהב לשמוע, וזה מאוד מעניין אותי ומסקרן אותי הדעה שלך, באמת אתה מבין טוב. יש הבדל בין להעביר את זה באימון, יש הבדל בין לתכנן את האימון, יש הבדל איך אתה מעביר את אותו תרגיל באימון, וזה דברים שלוקחים זמן.
מיומנות של אימון.
אז היה לי כיף, היה לי כיף עם הצוות, אני מאוד נהניתי עם הצוות, מאוד, מאוד, הייתה דינמיקה מאוד מאוד טובה, והדברים מאוד מאוד טבעיים, אני לא רואה משהו חריג.
היית פחות נוקשה איתה מבעבר? מצבת אימון שלך?
כן, מאוד כן. פתוח, מאוד פתוח, מאוד, מאוד מקשיב, מאוד זורם, מאוד נותן להם לבוא לידי ביטוי. ככה התחושה שלי, יכול להיות שהם תשאל אותי.
נערך אותם פה. הכל...
לא, זה יחסי אליך, אתה אומר. לא, לא, לא. יחסי למה שהיית.
לא, לא, אני באמת מאוד פתוח, אני מאוד, יש דברים שדווקא במועדון כמו הפועל חיפה, שיש הרבה פרצות, שיש לך לדעת להחזיק את הכסף, את הצוות כמו שאתה רוצה. ואם תיתן טיפה חופש, אז לפעמים כל אחד יכול קצת לא להבין את המקום שלו, ויש איזשהו מקום שאני צריך טיפה לשמור על המסגרת נכון. לא ממקום שלא להעריך אותם, לכבד אותם, לפעמים מישהו יכול קצת להבין לא נכון את המצב, לא להבין נכון את ההתנהלות. קח את קדוש, הוא לא היה מאמן לעולם. יואב רוצה לדבר עם כולם. במקום אחר, מאמן, עזר מאמן או מאמן שוערים, לא מדבר עם הבעל הבית. לפעמים המאמן שוערים יכול לתרגם את זה לא נכון. הוא דיבר איתי, מה אתה חושב, מה אתה אומר, אז אני אגיד למאמן מה אני חושב, ולפעמים המאמן לא רוצה לשמוע. אז הייתי צריך לנהל את זה נכון, אני חושב שעשיתי את זה בהצלחה כבירה.
רגע, שנייה, נגענו בגל הראל, וכאילו הוא מיועד להיות המאמן הבא, שוב מה שאנחנו מתרשמים מבחוץ.
מה זה מיועד? אנחנו מכירים אנשים שמסכמים את הפועל חיפה מקרוב, הוא יהיה המאמן הבא של הפועל חיפה.
כן, ויש כאילו שמוע שהוא כאילו כבר מתחיל לבדוק את העונה הבאה, לפנות לשחקנים. הרגשת, התקשורת ביניכם לא משהו כרגע, הרגשת שהוא חותר, נפגעת, מה?
לא, לא, לא הרגשתי, אפרופו.
הוא אמר לך, אני הולך לקבל את העונה הבאה.
לא, 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 אפרופו, גם אם הוא יקבל, אני אברך על זה. בהצלחה.
אז למה עכשיו אתה כועס עליו?
אני גם לא כועס. אני גם לא כועס. כמו שאמרתי לכם בשיח על הצוות, אמרתי שיש התנהלות נכונה. וכל הזמן ניסיתי להראות להם מה זה התנהלות נכונה. וכשיש התנהלות לא נכונה, אז אני לא אוהב את זה. זה קרה גם במהלך השנה בדברים אחרים. הייתה התנהלות לא נכונה, לא אהב, תיארתי את ההערות שלי. לפעמים יש איזשהו כעס מסוים, יום יום, הם מתקדמים קדימה, והכל בסדר. אז יש משהו בהתנהלות.
מה מבחינתך עכשיו היה לא נכון בהתנהלות של גל?
שאני לא יודע, אני, אתה יודע, יש כל מיני חרושת שמועות, ויש דיבורים, ואם, אמרתי זה גם לא אחת, שאם אני המאמן, וכשאני המאמן, נעשו דברים מאחורי הגב שלי, אז זה לא נכון. אם, אני מסייג, אני שם אם. אם לא, הכל בסדר, כל אחד הולך לדרכו, ובסדר גמור.
אתה יודע, אתה דמות מאוד מצולמת. כל מאמן בליגת העל, בטח מאמנים מצליחים, בקבוצות מצליחות, כמו הפועל חיפה של השנה, ומאוד היה יפה לראות את הדינמיקה בינך לבין גל הראל. כל העונה, כל פעם היו באים ורואים שאתם מדברים ויש שיח. וזה מאוד בלט במשחק האחרון, רוני, את האמת, שהיה איזה ריחוק. למה? אני מתחבר בעצם למה שגילי אמר. מרגיש שאתה מרגיש שאולי כאילו לא כיבד אותך עד הסוף, או לא נתן לך את מה שמגיע לך מבחינת מה שאתה נתת לו.
אתה יודע, לפעמים יש קורים דברים בכדורגל, והוא יודע שלא כל דבר יש הסבר מדויק, אתה לא תמיד יודע בדיוק, לפעמים יש דינמיקה כזאת, ויש כמה שאני על פניו קשוח ורציני וזה, המון רגש שעובד אצלי, המון המון רגש, לפעמים אני מונע מרגש.
אז נפגעת. אבל לא, אני לא מכניס לך מילים לפה, אני באמת חושב, זה בלט וזה בסדר, אני לא חושב שזה דבר רע. אגב, גם בן אדם שמרגיש שהוא עשה משהו במקום מסוים, והוא לא מקבל את הערכה, זה בסדר גם הוא להרגיש מרגזב ממישהו.
לא הרגשתי את זה, אני חושב שהקהל של הפועל חיפה נתן לי המון אהבה.
בצדק.
אני חושב שהשחקנים, אני אוהב אותם, והרבה מהם אני בטוח מאוד מעריכים אותי.
קיבלת הודעות משחקנים שאתה עוזב?
לא, עדיין לא, לא נסיים העונה, יש עוד משחק אחד. אבל כן דיברתי עם כמה שחקנים, והיחסים טובים מאוד, והיום אני בגיל כזה בכלל, אפרופו תחילת הקריירה, שהייתי בגיל 35, מאמן מכבי חיפה, 36, היה ג'ובאני רושו בן 34, ואני מאמן שלו, ואיך תתנהל מולו, זה לא פשוט, לעומת היום שאני כבר סבא, ויש לי שחקנים בגילאים של הילדים שלי. אז זה אחרת לגמרי.
זה, אמרת מכבי חיפה, אני רוצה קצת להסתכל קדימה. קודם כל, א', אני לא חושב שהמילה מוטרד היא מה שאני מנסה להעביר, אבל כשאתה חושב על העתיד, הקרוב, אתה, יש כיוון או שאתה אומר, לא אכפת לי עכשיו לשבת בבית, כאילו?
תשמע, קודם כל אני מאמן כדורגל, ואני, לשמחתי, עובד משהו שאני הכי אוהב בעולם. ובדרך כלל תמיד היו לי פתרונות ומסעתי עבודה, ואני מאוד רוצה לעבוד, רוצה עוד להמשיך לעבוד. יחד עם זאת, לפעמים לעשות איזושהי התנחתה מסוימת, אם לא מצאתי משהו מעניין, זה גם בסדר. במסגרת התנחתה, קצת לטייל, קצת לבלות, ולמצוא את הזמן גם לצאת להשתלמויות, וללכת לאימונים, ולראות דברים חדשים, מאוד מסקרן אותי. בהיסטוריה שלי, יצאתי להרבה השתלמויות, לראות מאמנים גדולים מקרוב, ויצא לי להיות אצל הגדולים ביותר, אצל פרגסון, להיות איתו 5 ימים צמוד, אצל אנצ'לוטי 5 ימים צמוד, וללמוד, ולראות דברים, לפעמים דבר קטן מימון שאתה לוקח לשם, לפה זה עולם והם לא, יחד עם זאת, כמובן שצריך לעשות את מה שמתאים לשם, לא תמיד מתאים לפה. אז אני אשא לראות, יש איזה מאמן שניים שמעניינים אותי מאוד, ואני אשא לראות כמה אימונים, כמה רעיונות, להשתדל ללמוד קצת, ונקווה שנמצא את האופציה ואת האתגר הבא, כמה שיותר
מהר. אז אני אמשיך את השאלה שלך, מכבי חיפה מחפשת מאמן.
אתם עושים לחץ על כל המגרש, אתם בעייתי.
אנחנו קצרים בזמן.
יש לנו גם, זה מצחיק, אני כל פעם מרימים אחד לשני, אני גם ידעתי מה הולך
לשאול. אתם צוות מהיר, צריך להיות חד.
התקפות מעבר.
יורק וכל. מכבי חיפה מחפשת מאמן. אין ישראלים בשוק, האלה שנחשבים דפוסים. השמות שעלו דפוסים.
אוקיי.
שזה ברדה, יצחקי, אתה יודע, שהיום הם חמים. ואתה פנוי ואטרקטיבי.
אני חייב להגיד משהו שאפרופו להעיר בעניין הזה, שמעתי באיזשהו מקום שאתה אמרת, שאני דוחף למינוי התפקיד הזה.
אמרת את זה, גילי?
כן.
אני כבר לא זוכר. אוקיי.
לא היו דברים מעולם. אני לא מדבר...
אושרי לא דיבר עם אף אחד?
אף אחד לא מדבר. אני לא מדבר עם אף אחד. אני גם בעבר, במקומות אחרים שהגעתי, לא דחפתי את עצמי לשום מקום. אני לא משוויץ, אני לא יאיר. יש לי איזושהי פילוסופיה מטומטמת, שאני אומר שהדברים יסתדרו לי כמו שצריכים להסתדר.
לא, זה באופן טבעי נראה שאתה תרצה לאמן שם. אופן טבעי... גם אם לא תגיד...
אופן טבעי, כל מאמן רוצה לאמן בקבוצות הגדולות. לא דחפתי לשום מקום, לא דיברתי עם אף אחד, אני לא אדבר עם אף אחד, אני גם לכם יענה בשיא המונוטוניות, בשיא הפחות התייחסות, וזה הכל.
לא, רפאלוב מכיר אותך, מעריך אותך, אתה על המדף הכי אטרקטיבי, למה זה לא, אין מאץ', למה הם לא פונים אליך?
בתור מה אתה שואל אותי? בתור מאמן שהייתי שם הרבה שנים,
והיו שם
גם כשחקן והיו תקופות נהדרות, אבל זה טבעי שלכל מועדון יש את הרצונות שלו ואת הדרישות שלו ואת המחשבות שלו קדימה, ואני לא יודע מה בראש שלהם ומה המחשבות שלהם, אני בטוח שהם רוצים את הכי טוב בשבילהם, והם יעשו את הכי טוב בשבילהם.
אני רוצה לגעת במשהו שכשהבנו שאתה מגיע, שזה יהיה כמו איזה פיל, והתחלתי עם זה את השיחה בינינו, אני מניח שאתה שמעת את הביקורת שלנו. נכון? אני מניח ששמחו לך.
אתה נראה לי קצת מנפח.
כן, לא, לא.
כן, כן.
לא, למה? כי אני קיבלתי הודעות מאנשים. לא, לא, אני לא מרגיש שעשיתי משהו חריף.
אבל תזכיר לי,
אני אגיד לך למה, כי בסוף באמת, מבחינת נקודות,
פעם הייתה איזושהי כותרת של רוני גנב דעת.
לא. אני יודע מה זה היה, זה אני.
כן.
זה אני, עם מכבי פתח תקווה.
נכון.
איך אתה, הנה, הוא זוכר. זה ממש בתחילת העונה שהוא התראיין, ואז הוא אמר שמכבי פתח תקווה קבוצה ממש טובה, ניצחו מחזור קודם, שלוש משהו.
רגע, אתה יודע למה הוא אומר את זה? אתה יודע למה? עכשיו הוא
צודק. אבל אתה הרמת לי לזה, לא זכרתי את זה בכלל.
אני הייתה לי תחושה, שחקתי נגד פתח תקווה, ופתאום במשחק הזה גולסה נראה לי כמו ב-18, ופתאום עדן שמין נראה לי וואה, והוא הילד הצעיר הזה...
מה היה? 0-0 נגמר.
מגיל.
משהו דוחה כזה.
ואמרתי, הם חזקים עוד באמצע.
כן, אבל כל מאמן לכם
משחק. אז תהיית, רגע.
והם ניצחו 3-0 בקלות מחזור קודם, משהו כזה.
אבל טיפה תהיתי וטיפה...
כן, נתפסתי על זה.
גם הולך, זה כאילו...
לא, הנה, אני לא מבין. עזוב, זה גם בשביל לצחוק. אבא של גילי המציא פינה. הנה, אתה רוצה לשמוע פתוח? אבא של גילי הציע לנו פינה שנקרא גניבת הדעת של התקשורת. מאמנים, שחקנים.
יש מלא.
אז כן, אתה יודע, זה קורה כל הזמן.
סבבה.
בקטנה, זה ממש היה חצי בהומור.
בגדול, הביקורת המקצועית,
כן,
כי אנחנו פה מקצועיים, לא מדברים ולא, אתה יודע, אתה מכיר אותנו, שאנחנו ישרים, על עניין צורת המשחק.
בדיוק.
על עניין צורת המשחק, שזה בעיקר מופנה, אם אני עושה ככה סריקה, למאמנים הבכירים אליך ועל הבוקסיס פחות או יותר, ששניכם הצלחתם העונה מאוד.
באופן כללי, רוב הזמן מצליחים.
שזה צורת המשחק, שזה בסוף האני מאמין שלכם. של לתת, תמיד להיות אנדרדוג מול הקבוצה היריבה, גם אם זה ריינה בסמי אופר, לתת להם את הכדור לבוא אחורה.
אני לא חושב.
תקן אותי אם אני טועה.
אני חושב שאם אתה תסתכל עלינו היום, אני משחק בקישור במשחקים האחרונים.
עברת ל-5-3-2 פתאום, שזה גם חידוש אצלך.
נכון. עם איתמר נוי, שאין לו קרבה למשחק הגנתי ואגרסיבי, טכניקה תאורה. סבק, טכניקה תאורה, ודיארה איתו טכניקה תאורה, שלישיית קישור זה שלישיית אמצע שלי.
אני חושב שאתם נראים גם יותר טוב בחלק האחרון של העונה, אני מסכים. אני חושב שקרה איזה שינוי.
רוב השנה זה היה סבק, סלו וסרדל נגיד, לא?
כן. וסרדל הוא לא שחקן הגנתי, הוא יותר התקפי, יותר שחקן שמצטרף, וסבק הוא לא שחקן מאוד הגנתי.
אבל לפעמים זה לא השמות כמו ההוראות.
נכון.
כי גם סימיון משחק ב-4-2-4, וכולם 20 מטר מהשאר שלו.
נכון.
אז לא תמיד השחק השמות.
אז אני יכול להגיד לך משהו, תראה, אני חושב, שבהרבה מהמשחקים היינו מאוד מאוד טובים ודומיננטיים בענת כדור, השחקת כדור, עבדנו על זה מאוד השנה. מאוד. בואו נגיד שבשנים האחרונות זה משהו שאני שם עליו דגש באימונים בצורה דרמטית, ואם תרצה שאני ארד לך לרזולוציות, אז באיזשהו מקום, בענת כדור, תמיד, תמיד יש שחקן פנוי, כשהקבוצה היריבה עושה את הלחץ, אם היא עושה אותו מהצד, אז כנראה שהמגן יהיה פנוי, אם היא עושה אותו מהאמצע, כמו מכבי תל אביב, כנראה ששחקן באמצע יהיה פנוי, ואז צריך למצוא אותו. אנחנו עובדים על זה, אני קורא לזה למצוא את השחקן הפנוי, עובדים על זה שעות נוספות. אני מעולם לא נתתי לשחקן שלי, בעית השחקן שלי, הוראה, אל תצא קדימה, אל תצטרף לרחבה, אל תלך דריבל, אל תעשה אחד על אחד. כן, רוצה שהשחקן שלי גם יהיה לו משמעת טקטית, הגנתית, לעשות לחץ ולעשות את הכל. לפעמים זה קשה לשלב גם וגם, לפעמים אני גם כועס על עצמי, כי הדרישות שלי לפעמים הן טוטליות. אני רוצה גם להניע כדור, אבל אני רוצה גם לעשות הגנה טובה. אני רוצה גם ללחוץ, אבל אני רוצה גם לא להיות חשוף. ולפעמים יש מאמן טיפה מרובה, אומר, אני רוצה רק הגנה. אני רוצה רק לחץ. אז אני מנסה לגוון, ולפעמים אני רוצה למצוא את האיזונים.
אני מסכים שבתקופה האחרונה של העונה נראית, שיחקתם כדורגל יותר אטרקטיבי, נקרא לזה?
מתי? בתחילת העונה?
לא, בחלק האחרון של העונה.
אני חושב שהמעבר של דיארה לשחק במרכז,
דיברנו על זה המון,
עשה אתכם יותר יצירתיים, וגם בלחץ הוא כל הזמן דוחף לכיוון הבלמים ומושך אתכם קדימה.
אז מה שאתה אומר לי, שלפעמים זה גם אוריינטציה של שחקנים, שבלחץ הוא רוצה לדחוף קדימה.
הוא לא מבין את ההוראה שלך, הוא דוחף לבלם.
אני אגיד לך למה. יכול להיות שבסוף אנחנו חיים בתוך תבניות וסטיגמות. כמה שננסה להתנער מזה. יכול להיות. כנראה שכן.
תפרוט את זה.
כנראה שכן. אני אגיד לך לאן אני הולך.
תפרוט את זה, ברור לי לאן.
לאן אני הולך?
דרומה.
אתה יודע, בסוף, קרה לך ולאלי גוטמן משהו.
בסוף אנחנו חדים, בסוף אנחנו מבינים את
ה... חד משמעית, חד משמעית. גם זה שהזכרת לי את הגניבה דעת, זה יפה, כי לא זכרתי את זה בכלל. אתה, באמת, מקום שני, בהפועל באר שבע.
ראשון, ראשון.
אפילו גם ראשון חלק מהעונה.
כמו גוטמן בביתר שלהם.
בדיוק אמרתי, אתה וגוטמן בביתר, זה שתי הדוגמאות היחידות שאני זוכר, של מאמן בקבוצה שנאבקת על אליפות.
יש הבדל גדול, יש הבדל גדול. כשאני אימנתי בבאר שבע...
רגע, אני רק אזכיר לו, אתה יודע, אולי יש אנשים שלא מבינים על מה שאני ואתה מבינים ככה בעיוור, בגילי, זה שאתה היית מקום שני כשפוטרת. חלק מהעונה גם היית מקום ראשון.
רוב העונה
היית מקום ראשון. אבל בסוף, אני סיכרתי גם את הפועל באר שבע, לאו דווקא באותה תקופה, אבל כן הייתי מאוד קרוב שם לאנשים.
לא נהנית מהכדורגל.
ולא נהנו מהכדורגל, גם הקהל, היו שריקות בוז כשהקבוצה הובילה.
אני מבין.
אז אולי, אולי, תודה מה, אנחנו תקועים שם, כאילו,
לא, אתם שותקים, אני גם יכול להבין. וגם אני, לפעמים שאני רואה משחקים, אני מספה ליותר. ההבדל מבית ירושלים של גוטמן, שגם עשה דברים נהדרים שם, אז הייתה את מכבי חיפה הגדולה, שאתה באיפר יותר טובה מכולם ומהפול באר שבע. זו, אולי מכבי חיפה אחת הטובות והנוצצות שהיו, עם שרי, עם אצילי, עם נטע לוי, עם אבו פאני. והפול באר שבע, שנה לפני, אני חושב שהיינו בפלייאוף העליון, נכנסנו ברגע האחרון, ונבנתה קבוצה חדשה לגמרי, והגיעו שחקנים חדשים לגמרי. ולפעמים אצלנו, אני חושב שבכדורגל עושים קיצורי דרך. אני בטוח שאם תשאל את גילי, מתי היו קבוצות החזקות שלו, אז שהוא יסתכל, יגיד, הסתיימה שנה, מהשנה האחרונה, 15-16 המשיכו לשנה הבאה, השלד והבסיס היה, ועשינו עוד איזה 1-2, ואז יש קבוצה חדשה, חזקה. כמה יש קבוצות שאתה הופך את הקבוצה, מביא 6, 7, 8, 9 שחקנים חדשים, וטק זה נתפס. ואיפה בדרך כלל הנתפס זה בכדורגל? בכדורגל ההתקפי, ביצירתי, יש מושג שבשכונה אומרים, הליבר.
הליבר.
הליבר גילי נכנס פנימה, הליבר זה אבי עושה את התנועה, הוא נותן לו.
דדי בצד שמאל.
זה הדברים אוטומטיים, אוטומטיים כי עבדו על זה, אוטומטיים כי כבר מכירים טוב אחד את השני. אני אפילו אצלי באימון, אני רואה את סבק, ואית אמרנו, אני לפעמים עושים את הדברים באמצע, הליבר, הם כבר קולטים אחד את השני. אז בפול באר שבע הייתה קבוצה חדשה, שלקח זמן לבנות אותה נכון, ובהתחלה היה צריך לעצב אותה מבחינה הגנתית, טקטית, קבוצתית. עשינו את זה בצורה טובה מאוד, הצלחנו לגלות המון אופי ומנטליות חזקים מאוד, ונצלחנו בכוח. אני טעיתי שלא הסברתי לקהל, אני טעיתי שלא הייתי פתוח ונכון אליהם, וטעיתי שלא גייסתי את הקהל העוצמתי הזה, לחבר אותו לקבוצה.
משהו שהיום כן היית עושה כבר.
ללא ספק, טעיתי ביג טיים, בגדול, ושילמתי על זה. שילמתי את זה, כי הפועל באר שבע לפעמים עכשיו פחות טובה. אבל וטרנר, הקהל מעיף אותם לשמיים, והדברים קורים גם לבד. ואתה יודע שלפעמים יש סיטואציות שפתאום נכנס איזשהו אטרף למשחק, ובטירוף קורים דברים. אז אני חושב שיש להם את הפועל באר שבע, היא הכי הרבה מדקה 90 את התוצאות של...
הרבה שערים בתוספת הזמן.
בתוספת הזמן. אני חושב שבבית יש להם את אחוז ההצלחה הכי גבוה. זה מראה מה העוצמות של הקהל ושל האסטדיון הזה, ואני לא חיברתי את הקהל אליי ואל הקבוצה, ופה טעיתי. ושילמתי.
מדהים. מדהים. אז מה... לאן עכשיו?
אני טס עכשיו...
קודם כל למיקרופון. לא, רגע, שנייה, קודם כל למיקרופון, כי כאילו אתה ממהר, אז זה מרגיש כאילו אתה הולך לי.
ממש, אני עכשיו, יש לי הרבה זמן.
זהו, אז יש לך יותר זמן פנוי, אז לאן עכשיו? אתה יודע, ואגב, אתה מאמן המון שנים. מה נגיד היום אתה מרגיש שאתה שונה מלפני 5 שנים? עוד לפני למה עכשיו? כי דיברת, הפועל באר שבע הייתה לפני כמה זמן? מעבר לזה שלמדת
לא, אני יכול לחזור איתך מדרגה אחת.
שהיית צריך להסביר לקהל, אבל מקצועית, אני, מה אתה מרגיש שהשתנית?
אני... אגב, אני אוסיף משהו. אני זוכר שהוא עלה לבוגרים במכבי חיפה, היה דיבור שהוא המאמן הכי חדיש, טכנולוגיות, אני לא יודע בדיוק מה... וזהו, והיום... אז זה דובר כל הזמן, שאתה מביא משהו חדש, ובאמת פירקתם את הליגה.
אז זה לא היה. אז היה פחות התעסקו עם וידאו, פחות התעסקו עם סטטיסטיקות, פחות התעסקו עם נתונים גופניים, פחות התעסקו עם הדברים מסביב. אוקיי, כדורגל וזה, שתמיד היה חשוב לי הרמת אימון, ההבנה של השחקנים, הקידום של השחקנים, להקנות להם את החומר, אבל הרבה, הרבה עזרים מסביב, מאוד מאוד חשוב. גם היום אני מנסה כל הזמן להתחדש. אז איך זה הסתדר לך עם הפועל חיפה?
כי אנחנו יודעים שבפועל חיפה הפסיליטי זה, אתה יודע, זה אם יש.
יש אתגרים בפועל חיפה שאתה צריך לדעת להתמודד איתם. זה הייתה אחת הבעיות שלי, דרך אגב,
שהגעת דובר שתבנה מועדון, לא רק קבוצה, ומעטפת, וכמה בסוף הצלחת מזה באמת?
אתה לא יכול לשנות דברים אם הבעל הבית לא רוצה לשנות. וכל אחד רואה את החזות של הקבוצה שלו אחרת. אחד רוצה שיהיה לו X, אחד רוצה Y. אז אתה יכול לשנות דברים קטנים, אם מישהו לא רוצה לשנות, לא תוכל לשנות. זו הייתה אחת, אגב, הבעיות שלי בתחילת הדרך, שאני חשבתי שהכל צריך להיות מדויק, הכל צריך להיות מושלם, הכל צריך להיות סופר מקצועני, הכל צריך להיות סופר רציני. במכבי חיפה היה לי את הכלים כל הזמן להוביל למקומות האלה ולעשות את השינויים האלה, ופתאום אתה בא למקום, ואתה צריך לדעת להתאים את עצמך למנטליות של המקום הזה, ולדעת לזרום עם המקום הזה, כן לתת כמה נגיעות שלך, אבל כן לתת למקום את האוריינטציה שלו.
אתה מאמן קשוח?
אני אגיד לך משהו אחד, יש משהו אחד שאני יכול להגיד, אני רציני, אני מקצוען, אני דורש הרבה מכולם, אבל אני גם דורש הרבה מעצמי. אתה יודע, אני משהו קטן, הייתי בהפועל חיפה 2.5-3, אמא שלי נפטרה, הפסדתי 3-4 אימונים, וזהו, לא הפסדתי אימון אחד. לא איחרתי פעם אחת. לא הייתי חולה, ולא היה כאב לי, ולא היה לי אירוע, ולא היה... לא, אני לא... אני רציני. אני מקצוען. הקבוצות שלי הן רציניות, הן מקצועניות. אתה לא יכול להגיד, שמע, פה יש שכונה. פה לא מתאמנים טוב. פה לא מתקדמים. פה לא, יכול להיות קצת פחות תקתקו. יכול להיות, שגם אני אוהב לתקתק יותר ממך.
לתקתק את הכדור, אוקיי.
אני אוהב לתקתק יותר ממך. אז בסופו של דבר, אני חושב שאני מקצוען, אני רציני, ואני גאה בדרך שלי.
אגב, קשוח או לא?
נו באמת. ברור שהוא כזה, זה לא דבר רע.
אני קשוח, אני אבא קשוח.
אתה עושה שמה משהו?
אני לא מתבייש להגיד. אני אבא קשוח. אני אבא מלטף,
מחבק. אני חושב שחייב להיות קשוח.
הייתי שחקן. אתה מכיר את זה לפעמים, שחקן, מאמן אומר לו, סגור, והשחקן לא מגיב, ואז אתה מסתכל לראות איך המאמן מגיב, אתה מכיר את זה? ואם הוא לא מגיב נכון, מה אתה אומר? מה אתה אומר? המאמן לא הגיב לשחקן, התחצה ולא סגר ולא חזר, או לא עלה להתקפה, איך אתה מגיב? מאמן שכונה.
לא סופר אותו.
לא, יש יותר מעליב מזה למאמן.
אני זוכר נגיד מקרה העונה, שמי יחרו למשחק נגד ריינה?
הזרים.
כל הזרים.
האמת, טעיתי בגדול.
די, נו.
אז הייתה התאבדות במשחק הזה, אבל הקרמה, אתה יודע.
מה זה טעית בגדול? אתה יודע איך פרגלנו לך על זה?
כי הקרמה הסתדרה איתו, אבל הוא התאבד מקצועי.
תזכיר רגע מה היה, מה איחרו.
דרך אגב, הם איחרו.
מיימבו, דיארה.
מיימבו, דיארה וסלו, שלושה שחקני הרכב, ודגני היה בספסל פצוע, ואורן ביטון היה בספסל, ולא היה לי סגל, אמרתי, החוצה. לא מתלבשים, לא משחקים, וריינה, קבוצה מבחינתי, הייתה חזקה מאוד, תמיד היה קשה מאוד.
מישהו מהשחקנים מנסה לשכנע אותך, מישהו מהצוות מנסה לשכנע אותך?
לא, האמת שהצוות דווקא, אני חושב שהם היו בדעה שלי. אני חושב שגם הם הרגישו ככה. ודווקא היום אני, בדברים האלה, יותר סלחן, הוא איחר, קיבל כנס, יאללה, מתקדמים, נו, 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 הכל בסדר. אבל פה זה היה משהו טיפה חריג. דרך אגב, זה גם פועל יוצא של באנו למשחק ישירות.
גם כתוב לי פה שאלות, שאלה על זה.
אתה מבין?
כן, שלפני כל משחק היית צריך להתחנן מיואב לבית מלון.
לא, יש פחות עדיפות לדיוז, אני לא מתחנן, אני...
אני השתמשתי במילה הזאת.
זה חמוד איך שניסית לצאת מזה. יש פחות עדיפות לדיוז.
אז למדתי בתוך זה, אני יכול להגיד ש... אולי גם זאת אחת ההצלחות הגדולות, בתוך זה השחקנים היו מאוד ביחד, מאוד מלוכדים, מאוד מחוברים, אוהבים אחד את השני, אז גם אם יש פחות דיוז, או יש פחות איזושהי ארוחה ביחד, אז הם למדו להיות מגובשים ביחד, ואולי זאת ההצלחה הגדולה.
אני כאילו חייב להסביר מה זה דיוז, נכון? נכון. דיוז זה שנוסעים, יש משחק בערב ונוסעים למלון מהבוקר. פשוט אוכלים שם צהריים, ישנים, קמים ונוסעים ביחד.
הכל רלוונטי.
לא, למישהו שיבין, אתה יודע, אנשים בבית.
הכל רלוונטי כל הזמן, והמבין יבין.
לבאר שבע, לטרנר, זה וואחד נסיעה.
רלוונטי, רלוונטי.
כן, היו פעמים שהשחקנים אספו כסף, ש...
מה זאת אומרת?
היינו באים הרבה שחקנים מהמרכז,
נו.
ומשחק בסמי אופר.
נו.
אז היינו רוצים לבוא ב-12, לכל צהריים, לעשות לפני כן איזה תנועתיות, להתקלח, לנוח, ולקום
להיות מקצוענים, בקיצור.
והיינו איזה חבר'ה של 8-9 שחקנים מהמרכז, ובסוף היינו אוספים כסף, וכאילו, משלמים בעצמנו על המלון, בשביל לעשות את הדיוז, היינו חצי קבוצה, כאילו, רק אלה מהמרכז באים, ואולי גם עכשיו שהם נוסעים לטרנר, הם יעשו את זה. יש לך אחלה מנהיג בדמות דור מלול.
מדהים.
נכס לחדר הלבשה.
נכס לכל דבר, גם במגרש.
ואולי הוא גם עושה מקבית.
גם במגרש הוא נכס.
כן, הוא פתאום נהיה בלם, מזכיר לי קצת את בדיר שבגיל מבוגר הפך לבלם חכם.
מתקתק, אלוף הטיקטוקים.
איך זה קרה לך, אגב, סתם כאילו מה, הרגשת שהוא לא מספיק מהיר להיות מגן כבר?
תראה, אפרופו שאתה מדבר על התחילת שנה שהקבוצה הייתה פחות טובה, ואני עכשיו נזכר על דור מלול, ואני הולך טיפה אחורנית, הדברים נבנו קשה ולאט לאט. אז היה טבעי שהקבוצה גם יהיה לה קצת קשה בהתחלה, גם להיות סופר התקפית. כי היה הרבה שינויים, עזב אותנו יוספי, עזב אותנו ג'ירה,
קמרה,
שהיו מאוד מאוד משמעותיים, ונעשו הרבה שינויים, הגיע פרבר ממבחנים, הגיע תמיר ארבל מבחנים, היו הרבה שינויים שהיה קשה בתחילת שנה, היה אימונים שלא היה לנו 20 שחקנים, לא היה לי 10 על 10, הייתי ב6 מהנוער. והדברים לאט לאט נבנו, ופתאום דיארה הגיע ברגע האחרון, וכל הזמן פתאום פרבר ראינו שהוא שחקן שאפשר לבנות עליו, ואז הבאנו עוד סלוק כקשר, ואז לאט לאט, ואז היו חוסרים לפעמים. אז בוא אתה תהיה בלם, ובוא אתה תהיה מגן ימני, ובוא אתה תהיה קשר אחורי. יכול להיות שחיים נוסעים באמצע קשר אחורי, אם היית אצלנו היום.
יש לי עוד שאלה. כשאתה מסתכל על ברק יצחקי, על הקבוצה של ברק יצחקי, לא על האיש, אתה מסתכל על הפועל באר שבע לצורך העניין. בעיקר אגב, ביתר ירושלים, כי אני תמיד אומר, אם יש סקאלה, אז כאילו, אז נגיד יש את הקבוצות של רוני לוי, שזה נורא סיסטמה וכזה, ויש את החרבו דרבו הזה של ברק יצחקי. יש רגעים שאתה אומר, בואנה, בא לי להיות ככה.
לא.
בא לי שיואבו אותי, כמו שאתה יודע, במרכאות, בא לי שיפרגנו לי כמו שמפרגנים לביתר, למרות שהם נצחים 3 משחקים ב-14.
אבל יש דרך שהוא מאמין בה.
אני רוצה להגיד משהו אחד. אני מאוד מאמין בהתקפי, אני מאוד מאמין בענת כדור והחזקת כדור, זה תלוי בכלים שיש לך. אני כן אשתדל בקבוצות הבאות שלי, מאוד התקפי ומאוד החזקת כדור. אני מת על החזקת כדור. הייתי בביתר ירושלים. גם היה איזה טון של הצליח, לא הצליח, אז קצת נתונים מבשים. תבדקו את זה אחרי זה.
גביעת אותו.
סיימנו מקום שלישי. שבדרך אגב, שנה לפני שהייתי בביתר ירושלים, הייתי עם יוסי בניון, הוא היה מנהל מקצועי, הם כמעט ירדו ליגה במחזור האחרון, קלטינס נתן גול בראש, נגיד להפועל, ואני חושב משהו כזה. ואז התחלנו את השנה, נפצע לנו מיכאל אוחנה, שהיה הכי טוב במחנה אימונים. קשה מאוד מאוד להגיד, זיכרונו לברכה, גדי קינדה עזב אותנו בינואר, נמכר לארצות הברית, שהוא היה
שחקן הכי טוב
בליגה ביפר. למרות זאת, סיימנו את העונה במקום שלישי. לקחנו גביע טוטו שנצחנו את מכבי תל אביב של איביץ', שהם היו אולי אחת הקבוצות החזקות כאלופות, ובבדיקה שעשו ואמרו לי, נתנו יותר גולים בקבוצה של ביתר ירושלים של היום, וגם היה לנו יותר ניצחונות מביתר ירושלים של היום, ויותר נקודות. וסיימנו מקום שלישי, והייתה איזושהי תחושה כאילו, כמה אומרים לי, אתה נכשלת בביתר ירושלים. למה?
אז מה ההסבר לזה
כן,
באמת?
כן, כן, אני יושב פה ואני שומע אותך, ואני במקומך הייתי מתוסכל.
לא, אני, קודם כל, תכיר אותי, אני מאוד שמח בחלקי.
לא,
אני
אבל...
אני כן. מאושר, לא, יש
בסוף
פה...
יש לך איזה תדמית של מאמן הגנתי, אני לא מתבייש להגיד.
אני חושב שהיא כבר לא
למה
קיימת.
למה לא?
אני חושב שהיא לא קיימת יותר.
לא, אז מה ההסבר לזה? אתה אומר פה נתונים של עונה יותר מוצלחת מהעונה הנוכחית, שכולם רק מעללים אותה.
פעם הערתי למישהו, אמרתי לו, סיימנו מקום, כן, אבל הם יראו, אני מצפים שתהיה מקום ראשון. אמרתי, אבל למה? יש לי נתונים, הנתונים האלה אני יכול להשתמש.
אתה מבין את זה, היה אבל, אתה מסיים מקום שלישי בביתר ירושלים. אתה מקום שני בהפועל באר שבע, מחליף ראשון שני.
יש לפעמים ממני ציפיות, שלפעמים לא תמיד אתה יכול לעמוד בהם. לא תמיד אפשר, לא תמיד אפשר, לפעמים מחמירים איתי, אבל מצד שני לפעמים הרבה פעמים מכבדים אותי, אני לא בא בטענות, אני לא רדוף, אז אני לא רדוף, כן, רוצים להדביק טיפה קצת, אתה יודע, לפעמים, מאמן עם שחקנים, הוא טיפה נוזף בהם או משהו כזה, ואז הם צוחקים, רון עם שוגע או זה, זה, ולוקחים את זה בסבבה, והם רוצים לקחת את זה, להדביק איזושהי תדמית, איזה טיפוס, הוא לא נסבל, הוא לא זה. לפעמים איך שלוקחים את הדברים, אני חושב שהם לוקחים את זה בהרבה יותר בטוב, הרבה יותר חיובי, הרבה יותר סימפטי. כמובן שגם אני עשיתי שינויים והתאמות בדרך, אתם לא רוצים לדעת את זה, איך קיבלתי את תחילת הקריירה, כי זה סיפור ארוך.
אני מנסה לחשוב בקצרה. אתה יודע, בסוף אתה, כשחקן, אתה בדור אחר לגמרי.
כן.
נכון? זו תקופה אחרת לגמרי. הקשיחות הייתה, אתה יודע, שלמה שרף ספר על דברים שכשהוא היה מאמן, זה כאילו, אתה יודע, על גבול האלימות לעומת מה שיש היום. איזה שינוי עשית שאתה מרגיש?
תראה, אני...
מהתחילת דרכך כמאמן.
התחלה שלי הייתה נוקשה. קודם כל, הדור ההוא היה...
אנחנו זוכרים איך קייסי פרש.
אנחנו, הדור ההוא היה מאוד מאוד שונה.
יותר מחוספסים.
הכל מחוספס, הכל יותר זה. אבל אני במיוחד עליתי, קיבלתי את מכבי חיפה בוגרים, מהנוער של מכבי חיפה, שהם שחקים שם ג'ובאני ובנאדו וכוכבי על, הם היו בצ'מפיון ליג באותו שנה, והפסידו את האליפות למכבי תל אביב. ואני באתי, ופתאום כאילו בא לך מאמן מהנוער, מה אתה אומר, מה עכשיו בא לנו זה? רוצה עכשיו טקטי, רוצה אימון בוקר, רוצה זה, מסתכלו עליי כאילו אני מטומטם. והייתי צריך לגלות, דרך אגב, גם הצוות וגם האנשים מסביב, ובוא עכשיו תילחם על, על העמדה שלך, על המקום שלך, על זה, והייתי צריך להיות מאוד מאוד, מאוד מאוד טף. והייתי מאוד טף, וזה משהו שליווה אותי בתחילת הדרך, וכמו שאמרתי, עם הזמן אתה לומד לעשות את ההתאמות.
היום אתה במחאות יותר מחבק?
הרבה יותר. אני הרבה יותר מביא את הרגשות שלי, אני הרבה יותר פתוח, אני גם חשוף בתקשורת להגיד את מה שאני חושב, את מה שאני רוצה, שפעם הייתי, לא, אני לא מדבר, למה, דבר, מה קרה? יש משחק, צריך את המשחק, צריך לזרום, צריך לזה, אל תתלהב יותר מדי.
עשו אותך אורח קבוע.
עכשיו אני פנוי.
נפרגן לך.
רגע, יכול להיות שסגרתי לנו פאנליסט, לא יודע אם פספסת את זה.
כן, הלוואי. נפרגן לך, דיברת מקודם על שחקנים שהתעקשת עם יואב שאתה רוצה להביא אותם. וראינו בינואר את טיסט מגיע, ובקיץ את דיארה, ועונה לפני זה את מיימבו. איך הולך האיתור של הזרים? יש להפועל חיפה אנליסט מצוין, אבל אין לך צוות סקאוטינג עכשיו, מכבי חיפה, שלהבדיל נכשלו עם כל הזרים. איך אתה מאתר אותם?
לא, בדרך כלל היינו, אני הייתי מקבל מסוכנים, או משי שהוא, כמו שאמרת, אנליסט מצוין, רואים שחקנים ועושים את הסינונים, לפעמים איתי נותן לצוות לראות, נותן לגל, נותן לשי, נותן לדני לראות.
יואב גם דורש לראות?
לא, לא שמעתי ממנו מעולם שהוא רוצה לראות שחקנים. אולי הוא רואה, אבל לא יודע.
אוקיי.
וואי, קודם כל היה לנו כיף, וסופר מעניין.
תודה.
ואני שוב, אני אסיים כמו שהתחלתי, אני מאוד מעריך את זה שבאת.
תודה, אני גם שמחתי לבוא, אני גם רואה אתכם, ואתם מעניינים מאוד, ונחמד מאוד, ונדברים כדורגל, ויורדים לרזולציות, ונחמד מאוד, ממש יפה מאוד, כיף שיש פלטפורמות כאלה גם.
ונדבר עם מי שצריך לדבר, אתם אומרים, פנוי.
אני לא מאמין שהוא יהיה פנוי. אגב, יש לי מישהו בקפריסין חזק ומעובה, ואומר לי, רוני יהיה או בלימסול או באנורטוזיס, תרשום. הם שניים פלייאוף תחתון העונה, כולם רוצים אותו, השם שלו שם חזק.
אז בהצלחה בקפריסין. אם גילי אומר, הוא יודע, שתודה, רוני.
אני אגיד לך משהו, קפריסין, גם אם לא עבודה, אני אשא לסוף שבוע, זה גם כיף.
אז יש ספקולציות, למה הוא טס?
זהו.
אבל הוא לא יהיה מובטל.
הוא לא יהיה פאנליסט? אולי יתחיל את העונה כפאנליסט.
מעניין.
טוב, רוני, תודה רבה.
תודה.
שיהיה מאוד בהצלחה.
תודה רבה.
יאללה, ביי, להתראות, נסתיים לעוד פרק.